בגיל 16, כשאתה משחק במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, בנערים, לא ממש נמצא בהרכב, יותר בסגל הרחב, אחת האימהות באחת המשחקים פונה בטריבונה ואומרת, אולי הגיע הזמן שהילד הזה יפרוש ויתמקד בלימודים. במרוצת השנים, הבן שלה כנראה פרש והתמקד בלימודים, אני מקווה, ושרן יני פתח העונה, עונה 18 במכבי תל אביב. מה קורה, שרן?
הכל טוב, מה העניינים?
אתה זוכר את הרגע הזה?
אני, בטח שאני זוכר, זאת אומרת, ההורים שלי סיפרו לי את זה, היא פנתה אליהם ואמרה להם שאולי כדאי שאני באמת אתרכז בלימודים, כי אני, לאורך השנים, אנחנו שחקנו הרבה שנים ביחד, אז לא הייתי שחקן הרכב. אז אולי אנחנו מבזבזים את הזמן, אנחנו כבר נהיים שחקנים כבר לקראת בוגרים. אלה היו חלק מההתמודדויות שלי להוכיח את עצמי כל פעם מחדש, ובוא נגיד שגם לאורך הקריירה שלי כבוגרים לא תמיד האמינו בי, ותמיד הייתי צריך להתגבר על זה.
היה לך הרבה מחסומים, עם הרבה מאוד סיפורים.
כן.
וזה טיזר מעולה לפרק הראשון שלנו, של הסיפור שלנו מתחיל. עוד, ואנחנו פה. אז הסיפור שלנו מתחיל בפודקאסט הרשמי של מכבי תל אביב. אנחנו בפרק ראשון, במהלך העונה הזאת התארחו אצלנו גם שחקנים, גם שחקני עבר, כל מיני אושיות שיש סיפור מאחוריהן, שקשור גם למכבי תל אביב, אבל גם לעולם הפרטי שלהם. זה הדרך שלנו קצת להיות יותר אינטימיים ולחשוף אתכם קצת יותר למי שרוצה להכיר מקרוב. אז זה הפרק הראשון איתך, שרן יני, ואני חייב להגיד שהצוות מדיה של מכבי שיושב ובדרך כלל חושב על תוכן ולהתאים שחקנים לתוכן שאנחנו רוצים לעשות כל שבוע, כל חודש. יש לא מעט מלחמות על איזה שחקן מתאים לאן, ולא מעט הסתייגויות של זה כלפי זה וטענות, ופה שדיברנו על פודקאסט ראשון של מכבי תל אביב, שזה המהות שלו, הקונצנזוס, ששרן יני זה הבן אדם הנכון, סך הכל 527 הופעות במכבי תל אביב, שני ברשימת ציוני ההופעות למיקובלו האגדי, שלו יש 603, סך הכל 76, פער של 76 משחקים, שזה לא מעט בכדורגל, אבל מההיכרות שלי איתך, אם אני אשאל אותך אם אתה מאמין, שאתה תעבור את מיקובלו.
כמה אמרת שיש לי?
לך 527 הופעות סך הכל, בכל המפעלים.
אוקיי.
ולמקובלו ששיחק...
אני חושב שאפילו עוד אחד, אבל אנחנו נבדוק את זה אחרי זה.
עוד פעם בני סכנין.
נבדוק את זה.
המשחק ההוא, משחק הבכורה שלך ב-2004?
המשחק הבכורה שלי היה מאוד מרגש. נכנסתי קשר אחורי, והיה לסכנין באותה תקופה שחקן שקראו לו אצ'י. ואני הייתי עוד יותר צפלון מהיום, גם ככה אני רזה היום. והוא היה שחקן ענק כזה, ואני זוכר שבאחד הטאקלים הוא פשוט דחף אותי עם שתי הידיים שלו, ונשארו לי הסימנים של הידיים שלו אחרי המשחק. היה לי שם חצי שעה, נגע לי בנגד סכנין, בבלומפילד, והייתה חוויה גדולה.
עונה 18 שאתה פותח אחרי העונה הזאת. רק לפני כמה שבתות, אתה הענקת את חולצת ההוקרה ליובל שפונגין, שגדל איתך. הוא כבר פרש מכדורגל, ואתה עדיין איתנו.
ומתכנן גם להישאר עוד כמה שנים, אם אני אוכל.
שזה מדהים, כי אתה באמת מה שנחשב נצר של מכבי תל אביב בתוך כל המועדון הזה, החוט ששוזר את המכביזם בתוך כל המועדון הזה לפחות 15 שנים האחרונות.
תראה, זה לא משהו שתכננתי, זה סיפור שסיפרתי אותו פעם, אבל לא בטוח שכולם שמעו אותו שהוא קיבל מספיק את הבמה. כשהייתי בן 6 והתחלתי לשחק כדורגל, זה קרה כי אבא של חבר שלי רצה שהוא ילך לשחק כדורגל, הוא לקח אותו למכבי בתל אביב, אז הוא אמר, תבוא איתו שיהיה לו חבר. אז הוא בא להורים שלי, ואמר להם שרוצה לקחת אותי, ולהורים שלי לא היה כסף עכשיו לחוג הזה. אז אם אני לא טועה, אפילו שילם עליי על השנה הראשונה, או סידר את זה. ככה התחלנו, גם הוא כבר הפסיק לשחק.
ואתה נשארת.
כן, זה בגיל 6. ובגיל 7, כבר אופר דקל, זכרונו לברכה, שהיה המאמן הראשון שלי, הוא רצה שאני אעבור לדרום, כי פעם לא היה ליגה בצפון.
לדרום
לא ליגה,
זה בקריאת שלום.
בקריאת שלום. לא היה ליגה באוניברסיטה. הוא אמר לי, אם אתה רוצה להמשיך לשחק במכבי תל אביב, אז אתה צריך לעבור. אם לא, מבחינתי אתה יכול לעבור להפועל תל אביב. אז אמרתי לו, טוב, אני לא רוצה לעבור. כאילו, אני לא... לא מעניין אם מכבי תל אביב בזמנו, לא באתי מבית של כדורגל. אמרת לו, אין בעיה, אז אני לא אוהב במכבי תל אביב. שהוא הבין שהוא מתמודד עם ילד שאין לו את הכלים להתמודד איתם, כי אופר הוא מכביס גדול, הוא היה מכביס גדול, אז הם ככה עשו איזושהי תוכנית עם ההורים שלי, שאני אעבור פעם בשבוע, רק ביום שישי, ואז אחרי זה היה רביעי שישי, ואז שני רביעי שישי, ככה, ואז עברתי בדרגה.
כאילו לאורך כל הדרך, היה לך הרבה צמתים, כבר אז, זה צומת שאנחנו לא הכרנו, צומת שכאילו פרשת דרכים במכבי, אם אני במכבי או לא במכבי, תכף נגיע ל-2010, אפילו היית כלולס אליה, לצומת. כאילו לא באמת הבנת שנלחמים עליך פה, או רוצים אותך פה, אוקיי, באמת,
כן, אופר היה בעצם האומן הראשון שהאמין בי. ולי זה לא שינה, אני באתי לשחק כדורגל, ליהנות. לא חשבתי להיות שחקן כדורגל. זה לא היה בראש שלי בכלל.
אולי זה מה שמאחד אותך, כי ב-2010 הסתיים החוזה, למעשה ב-2004-2005 קיבלת, עונת 2004-2005 קיבלת את החוזה הראשון שלך לחמש שנים.
ב-2004-2005 התחלתי עם הבוגרים, אבל ב-5-6 זה החוזה הרשמי שקיבלתי בו כסף.
בדיוק. והוא חוזה גם שהיית לפני צבא, זאת אומרת, הוא גם בתוכו כולל חוזה חיה, זה חוזה שלא ניכנס למספרים וכו'.
כן, התחלתי אגב עוד בכיתה י"ב, וחצי שנה מכיתה י"ב בעצם הייתי הולך לימוני בוקר במכבי תל אביב והפסדתי את הלימודים. גם נפצעתי, קראתי את הצולבת.
נכון, עוד בנוער.
אז בית ספר שלי, התיכון שלי, אליאנס, מאוד מאוד דאגו לי, הם היו מדפיסים לי, הדפיסו לי את כל החומר, שלחו אנשים שעברו איתי על החומר, שאני אוכל להשלים את הלימודים, והם מאוד האמינו בספורט ובמה שאני עושה. אז הם תמכו, הראשונים בעצם שנתנו לי את האפשרות להמשיך שחק כדורגל.
שאז כבר ידעת שאתה רוצה להיות שחקן במכבי?
כן, זה כבר הגעתי לגיל בוגרים, אז פה כבר ידעתי.
אוקיי, ואז ב-2010 למעשה מסתיים החוזה שלך, אתה במסע ומתן עם מכבי תל אביב, אגב אתה ועוד שחקן בשכבת הגיל שלך ליאור ז'אן, שניכם גם לא אותה עמדה בדיוק, הוא יותר קשר, אתה יותר קשר, הוא יותר בלם,
אבל
עדיין
שיחק
גם בקישור. וביום של פתיחת האימונים, מכבי תל אביב קוראת לשניכם, קוראת אבל לך, ואומרת לך, בוא, יש לנו חוזה להציע לך לשלוש שנים, לא חוזה שאתה ממש...
הרחתי את עצמי יותר.
בדיוק. ובסופו של דבר באת לחתום. וזה פרשת דרכים, זו החלטה שקיבלת, כן, להתפשר או לוותר, וזה מביא אותך עד היום למכבי תל אביב. באמת, זו פאוזה קטנה שעשית בהולנד.
נכון. תראה, אני, היה לי איזשהו מינימום שראיתי בראש שלי ביחס לאיך שהחזקתי מעצמי, ואיך שראיתי את המשכורות בקבוצה, ולאיזה כיוון אנחנו הולכים. ובסוף כן, החלטתי להתפשר, ובדיעבד זאת הייתה החלטה טובה מאוד. היו לי עוד נקודות אחרות של צמתים במכבי תל אביב, לדוגמה, שעליתי לנוער והעיפו אותי בעצם מהקבוצה. אשכרה בא אליי מאמן רגע לפני העלייה למחנה אימונים, יציאה למחנה אימונים, ואמר לי, אתה לא יוצא למחנה אימונים ואתה יכול לחפש קבוצה, לי ולעוד 7 שחקנים. ואז באותו יום קרה משהו, ואת עידן ביטון הזמינו, אח של אלי ביטון, הזמינו אותו פתאום לנבחרת והתפנה מקום, ואז המאמן התקשר אליי שאני כן יצא למחנה אימונים. בדיעבד אני יודע שזה החלטה של בני טבק, ונאבקתי לא לבוא, כי אין לי מה להיות אחרון ברשימה. בסוף יצאתי והנה התגלגל שנשארתי במכבי תל אביב. אז כל הזמן יש משברים כאלה ואחרים, ועוד לפני הבוגרים, לפני 2010, שקראתי את הצולבת, בעצם הגעתי למצב שאני רגע הפסע מעלייה לבוגרים, בלי חוזה, עם פציעה צולבת, והחליטו לאוניר ציקוביץ' ואלי דריקס לחתים אותי לחוזה לחמש שנים לפני ניתוח, לפני שידעו איך אני אצא ממנו.
שזה פעולה שהיא די נדירה.
פעולה שאתה יכול להגיד עליה שהיא הזויה, באמת, כי זה פעולה שהיא מאוד על האינטואיציה שלהם. ואני חייב להם על האינטואיציה הזאת הרבה, ואני שומר על קשר עם שניהם.
אז 2010 החלטת שאתה חותם על החוזה הזה, על אף שלא היה לסביעות רצונך, אומר כך. 2010 זה גם עונה שמכבי תל אביב ממש מתחמשת בשחקנים, חלקם כבר בהגיעים עם הרבה ניסיון ישראלים, ברק יצחקי ולירן נטר וגל אלברמן שמגיע למכבי תל אביב, ואבי סטרול שמצטרף, מאור בוזגלו עוד היה במכבי, זאת אומרת, מכבי הופכת להיות קבוצה עם הרבה מאוד שחקנים בכדורגל ישראלי שנחשבים הפרימיום. עונת 2012-13, אני אז הייתי כתב, אנחנו מקבלים הכתבים הודעה שרן יני יהיה הקפטן של מכבי תל אביב. רק נזכיר שעונת 2012-13 היא עונה שבה ג'ורדי קרויף מונה להיות המנהל המקצועי, ואוסקר גרסיה עם כל צוות מאמנים, כמעט כל צוות האימון שהיה שם הוא אימון זר. ואני אגיד לך שמהצד שלנו הכתבים אמרנו, אוקיי, תראו איזה קטע. יש פה מנהל ספורטיבי זר וצוות מאמנים זר, שהוא לא בתוך כל הברנג'ה הישראלית.
לא מושפעים.
בדיוק. ומה שעומד לנגד עיניהם זה לא ממרוויח או מסתכר אחר בחדר הלבשה, אלא הנה שחקן שגדל במכבי, עד היום הוא נמצא פה בסגל, זה המכבי. זה באמת היה זה?
מה שאנשים לא יודעים זה שבעצם ג'ורדי ואוסקר לא בחרו בי, ומה שהם כן הביאו, זה את ה... כאילו, הגיע לנו אוסקר ואמר שבספרד, השחקנים בוחרים מי הקפטן שלהם. זאת אומרת, קפטן זה מישהו שצריך להרוויח את, את המעמד הזה מהשחקנים.
זאת אומרת, זה לא משהו שעד אז היה נהוג.
זה לא היה נהוג. אני לא בטוח מי היה בוחר, בטח זה היה בשיתוף פעולה עם המאמן, ג'נרל מנג'ר, בעלים, אולי בזמנו. אבל כן, היה מאוד, פעולה מאוד יוצא דופן, ואז בעצם מי שהתחרתי מולו היו גל אלברמן, אבי סטרול, פיגורות, שחקנים מצוינים, שגם הם עשו הרבה בכדורגל בכלל, וגם אבי סטרול היה הרבה שנים עוד במכבי. גל שחק בספרד ובגרמניה ונבחרת ישראל. ספורטאי ובן אדם שאני מעריך עד היום מאוד מאוד. ואז הייתה הצבעה ורוב החבר'ה בחרו בי. זה נתן לי המון, בעצם זה היה מין גושפנקה כזאת, שאני באמת יכול לתפוס את המקום הזה. אם עד אז לא באמת חשבתי לתפוס את המקום הזה, אלא חשבתי רק לתמוך בשחקנים, אז התמיכה שנתתי לשחקנים בשנתיים, שלוש לפני כן, הצעירים ממני, כנראה עשתה את שאלה, ואז אמרו לי, קח את המושכות, ובאמת עבדתי על זה עם הפסיכולוג באותה תקופה, נועם אייל. ממש פיתחנו איזושהי תוכנית, איך אני יכול להתפתח כמני, כי בהתחלה התביישתי לדבר. חושב שבן אדם שהוא ביישן, ילד שהוא רגיש, פתאום צריך לדבר מול שחקני כדורגל מצ'ו עם הרבה אגו. אז הייתי צריך להתמודד, בהתחלה לדבר לא רק אחד מול אחד, או אחד מול שלושה, אחד מול קבוצה של חמישה או שבעה, לאט לאט פתאום שיחות מול כל הקבוצה. זה דברים שצריך להתרגל אליהם, לעבוד אליהם, לחשוב עליהם, להתכונן.
אני ממבט עיני, אוקיי? אני מסתכל על חדר הלבשה הנוכחי, ואתה שחקן שעבר המון חדר הלבשה במכבי תל אביב. לי באופן אישי החדר הלבשה הזה מזכיר דווקא את החדר הלבשה של עונת 12-13 שדיברתי קודם, שהכיל בתוכו שחקנים הרבה ניסיון, חלקם שנה, שנתיים במכבי, חלקם חדשים, אבל זה הייתה, וזה היה יואב זיו וגל אלברמן ואלירן אתר, איתן טיבי שהצטרף, קרלוס גרסיה, מאזרים שגם רק הגיע בקיץ, אבל כבר מהר מאוד הפך להיות שחקן מאוד מאוד דומיננטי, מאוד משמעותי, בתוך חדר הלבשה. על פניו, אגב, חדר הלבשה שאומרים, וואלה, יש פה אגו, או שהגלקטיקוס, או שהגלטיקרוס, מה שאנחנו מכירים, ויהיה פה פיצוצים. ומצד שני, שחקנים חדשים שהגיעו למכבי תל אביב, חלקם ניסיון, פחות ניסיון, ושחקנים צעירים במכבי תל אביב, משה קול אוגסי וברק לוי. ואיפשהו החדר הלבשה הזה היה מאוד מאוד עוצמתי, רק בגלל שאתם הייתם שחקנים מצד אחד עם המון ניסיון, וגם אגו, אבל ידעתם תמיד לשים את האגו, זה היה נראה איפשהו בצד, ולהוביל, להוביל את הספינה, למשוך אותה, כל אחד בתחום שלו, קרלוס עם הזרים, אתה, אלירן, יואב עם הישראלים, גל כמובן. החדר הלבשה הנוכחי, היית מגדיר אותו במארג שלו גם כזה?
תראה, אני חושב שכמו שאתה אומר, ניהול אגו הוא הדבר הכי חשוב. חשוב איך כל אחד ידע מה הפוזיציה שלו בקבוצה, והתנהג בהתאם, ומצד שני ייתן לכל אחד לצמוח. חשוב שנעזור לאחרים סביבנו להיות יותר טובים, ולא נחשב רק על עצמנו. ברגע שאתה יודע שנוצרות חברויות אמיתיות, וברגע שאתה באמת רוצה ששחקן צעיר יצליח, אז השחקן הצעיר הזה מרגיש את זה, ואז הוא נותן לך יותר כבוד גם, כי זה מה שקורה, ואז הכל מתפתח בצורה טבעית. זאת אומרת, כל אחד מאפשר לשני את המקום שהוא מתאים ונוח, ומתי שיש סיטואציות בעייתיות שהן קורות תמיד, אז יודעים איך לנהל אותן. זאת אומרת, ניהול אגו זה הדבר הכי חשוב, וברור שכולנו עם אגו, כולל הצעירים דרך אגב, ואולי הצעירים שלהם אפילו עוד יותר. אבל מאוד חשוב שנדע איך לתקשר, וכן, יש בזה משהו מאוד דומה למה שהיה.
אתה זוכר מה היה? אז אתה זוכר...
אני זוכר שמשה קולגסי לצורך העניין היה מאוד דומיננטי. וגם ברק לוי היה דומיננטי בחדר הלבשה, כן? ואני זוכר שנתנו להם, ומצד שני גם נתנו להם בראש. ואת הקשר שהיה לי ולאתר בזמנו, שזה קשר שלא אני ולא הוא היינו חושבים שיקרה.
איך הוא נולד?
זה לא משהו שנקליט אותו עכשיו, זה משהו שהוא מאוד 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 אישי, סיפור מאוד מצחיק, שאולי ביום מן הימים מאוד 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 רחוק, אני אספר מה קרה.
אוקיי, אבל הקשר ביניכם באמת לאורך העונה הזאת גם היה
קשר... כן, היה קשר אמיתי, שהתבסס ממש על כבוד הדדי וכיפיות, ואחד מהשני, ונהננו ולמדנו, ועד היום אנחנו בקשר.
אומרים שאתה לא כדורגלן טיפוסי, אני מניח שאתה שמעת את זה לא פעם.
אמרו לי.
כן, שאתה לא כדורגלן טיפוסי, שאתה... 2011, משחק אימון נגד ולדי קפקז, יום שישי בצהריים, אתה זוכר משהו כזה?
שאתה מה, הייתי כדורגלן מאוד טיפוסי.
אני זוכר ש... אני זוכר את הוידאו שאני רואה, שגם שידרתי אותו וזה. הכי טיפוסי שיש.
כן. תראה, מתי שמדובר בלהיות שם בשביל החברים שלי, אז דווקא בזה אני מסתדר. אין לי בעיה להיכנס למצבים בעייתיים כאלה ואחרים בשביל החברים שלי. הכל תלוי גם, אתה יודע, אני מאמין שלי, אבל...
מה היה שם?
מה שהיה זה בעצם משחק מאוד אלים, מחצית ראשונה מאוד מאוד אלימה.
תגיד, משחק אימון נגד קבוצה.
משחק אימון נגד קבוצה אוקראינית, לא,
אוקראינית. קפקז, כן, בלדי קפקז.
והיה משחק אלים, ובדיעבד אני יודע היום, שהיה להם משחק אלים גם כמה ימים לפני זה מול קבוצה אחרת, אם אני לא טועה, רמת השרון, שנגמר שם במכות, אז הם הגיעו אלינו קצת חמים. ואנחנו לא התכוננו למשהו מהסוג הזה, אתה יודע, משחק אימון, צהריים, חם, והתחילו לתת לנו מכות, ונותנים בחזרה, והתחיל להתחמם. והיה איזה רגע אחד שמישהו נתן לרוני גפני, כניסה קצת יותר מדי. ירדנו למחצית, ורוני היה אחד החברים הכי טובים שלי בקבוצה, והוא יורד ואומר שאם השחקן הזה מתקרב אליו עוד פעם אחת, אז הוא מפוצץ את המשחק, וזה בדיוק מה שקרה. הוא נתן לו כניסה, ואז פשוט התחילו מכות חבל הזמן, וגם במהלך, אתה יודע, שקופסים אחד על השני, אז גם קיבלתי איזה ביתת קארט קונפו מהשוער, שרץ מהשער ודפק לי ביתה כזאת בגב. היה מעניין, אבל ראינו בדיוק מי קפץ למכות ומי לא, וגם פה זה גרם לנו להבין על מי אתה יכול לסמוך.
וואלה. זה נקודה מעניינת.
כולל שחקנים, כולל אנשי צוות, דיברנו על זה, צחקנו על אנשים, ביישנו אותם קצת את אלה שלא קופצו. היה עניין.
אבל מה, זה כי הצורך הזה ש...
כי
כשאתה
קבוצה, אתה כמו יחידה.
בדיוק.
אתה כמו יחידה צבאית, ואתה רוצה לדעת על מי אתה יכול לסמוך ברגעים קשים שיש שם איתך. ויש לפעמים שחקנים אולי שהם פחות מוכשרים, אבל אתה יודע שהם יהיו שם איתך, אז הם נותנים לך ביטחון. ולביטחון הזה יש המון חשיבות. אני ורן מדברים הרבה על זה שבעונות מסוימות היינו מסתכלים מאחורינו ופשוט סומכים על 11 שחקנים, זאת אומרת על כולנו.
וואלה.
ויש עונות אחרות שאתה מסתכל ואתה לא סומך על כל השחקנים. וזה קורה, גם במכבי תל אביב. אז זה משהו שהוא מאוד חשוב, וזו הרגשה שהיא מאוד חשובה שתהיה, בשביל להצליח.
אז אני, קודם כל חייב, אני אשים פה לזה, הכדורגלן טיפוסי, אני מאוד שונא את ההגדרות האלה, אני מאוד בכלל שונא את ההגדרות
כן,
האלה.
כן, זה עושה לנו לא טוב.
כן, כאילו לשים את
זה. לא לוקחים שחקנים לפרסמות.
אז אני אסביר שההגדרה הזאת שאני מאוד לא אוהב, מצד שני, אם אמרתי קודם למה אתה כביכול כן, במרכאות כפולות מחופלות, היית הכדורגלן טיפוסי, אז הנה דוגמה למה אתה לא כדורגלן טיפוסי. היית מהראשונים בארץ שהלך ועשה אימונים פסיכומוטוריים נקראים. למעשה מאותו רגע שהתחלת, אז מי שהיה קרוב ומי שראה, מזהה את שרן יני עם שלושה כדורים, עושה ג'אגלינג לפני אימונים.
כן, התחלתי לעבוד עם אמן שקוראים לו רוני כהן, והוא בא בכלל מכל מיני, בתחום של ניהול הפרעות קשב נקרא לזה, ובעצם היה לו איזושהי שיטה שהוא עבד עם כדורסלנים, ורצינו להתאים את זה לכדורגלנים. מי שקישר בינינו היה דן רומן, שזה גם עוד איש כדורגל, חושב וחבר טוב. ואז יצרנו ביחד, חשבנו גם על אימונים, שבעצם מעלים את האומס שאנחנו צריכים לעבור במגרש בשביל לקבל החלטות ולהיות יותר מודעים לסביבה. זאת אומרת שככל שאתה יותר פעולות יהפכו להיות אוטומטיות ולא תצטרך להתעסק בהם, אתה תוכל להיות יותר פנוי, לתת מבטים לדוגמה, להיות בזווית הנכונה, לקבל החלטה לאן אתה הולך למסור, או לקבל החלטה במהירות. אז פיתחנו כל מיני תרגילים ביחד כאלה, ונהניתי מכל רגע של העבודה, ועד היום אני בעצם עושה חלק מהתרגילים. ברגע שהגעתי לויטס, דרך אגב, הלכתי לאמצע החדר כושר, והתחלתי את התרגילים האלה ביום הראשון שלי באמצע החדר כושר. קודם כל שכולם הראו ויוציאו מהמערכת, הנה הליצן, הנה זה, הנה התרגילים, ואז לאט לאט התחילו לשאול אותי שאלות, ורציתי להוציא את זה כמה שיותר מהר.
שנקרא להרוג את הסיפור.
לגמרי.
אז הרגת את הסיפור. תכף נגיע גם לויטס. אבל, אתה יודע, האימונים הפסיכומטוריים זה משהו אחד. אתה גם מסיים תואר בפסיכולוגיה.
כן, זהו, הגשתי, זהו, עברתי, סיימתי את התואר, במאי אני אוכל לזרוק את הכובע באוויר.
או, אולי תזרוק עוד משהו, לא באוויר, אולי תחזיק משהו, תניף משהו באוויר במאי.
אני אזרוק שלושה כובעים באוויר ויתפוס אותם בפרקי זמן שונים.
כאילו, אני מנסה לחשוב איך התחום הזה משתלב עם העולם שאתה נמצא בו.
פסיכולוגיה עוזרת בכל תחום שיכול להיות, וכל קורס שלמדתי, חשבתי איך אני לוקח, מה ממנו אני לוקח לספורט, אם זה לניהול הקבוצה, אם זה מחשבה על מה זה מנהיג, או איך מייצרים מנהיגים, איך הופכים לקבוצה למלוכדת יותר, איך הופכים ארגון ליעיל יותר וטוב יותר, איך מחלקים משימות, איך חושבים על משימות, מה האסטרטגיה. כל כך הרבה דברים. זה תואר שהוא מצוין לפי דעתי לכל סוג של עבודה. היכולות שלנו החברתיות הן בעצם עושות הבדל גדול בין השחקנים, כי יכול להיות מישהו שהוא ענק וכישרוני, אבל אם זה אבי לדוגמה, לצורך העניין, לא היה לו את היכולות החברתיות האלה, אז היו שונאים אותו. כי האגו הוא כן משחק תפקיד, ובגלל שהוא כל כך מוכשר ומקבל הרבה תשומת לב, זה היה מפריע לשחקנים. אבל בגלל שערן זה הראשון שאתה יכול לרדת עליו, והוא ירד על עצמו, ונותן לך הכי תחושה של בגובה העיניים, ולכל אחד שהוא פוגש, וגם עובד הכי קשה, אז בגלל זה אתה בעצם יכול לייצר מצב שאחד כזה יהיה בקבוצה, וכולם עוד ירצו בטובתו.
תגיד, כמה אתה, העובדה אתה לא היית מהילדים והכדורגלנים שההורים והאימא ואבא נמצאים שם ביציאה כל הזמן?
לא, רגע. אל תיקח מאבא שלי את השנים הראשונות. מהרגע שאני נוסע באוטובוסים, מרחקים ארוכים,
מה זאת אומרת?
זאת אומרת שאבא שלי היה מסע אותי לאימונים, בווספה שלו, הרבה שנים. יש הרבה אנשי צוות ישנים ותיקים, שזוכרים את אבא שלי, זיכרונו לברכה, והוא לקח אותי הרבה שנים, אבל כן, במהלך הקריירה, בטח מהגיל שאני נוהג, אז הם כבר הגיעו פחות. יש לי עוד סיפור טוב שלא לא כך יודעים. שוב. אפרופו, היה לנו משחק דרבי,
בנוער?
אני מנסה לחשוב אם זה נוער, נערים.
אוקיי.
בגיל מבוגר יחסית, כן. וקיבלתי כדור לראש, ופינו אותי לבית חולים. כאילו, היה ממש כדור חזק, וקצת איבדתי את ההכרה, נראה לי. ופינו אותי לבית חולים, ואני מגיע ואני רואה במיון, ואני רואה מישהו שוכב על מיטה, אני לא רואה אותו, אני רואה רק את הרגל, ואני מזהה שזה הסנדל של אבא שלי. כאילו, אני מזהה שאבא שלי שוכב על המיטה, אז אמרתי, מה, הוא מחכה לי פה? פגשתי את אבא שלי במיון, שהוא עשה תאונת דרכים בדרך למשחק שלי.
בדרך למשחק,
הוא עשה תאונת דרכים, שעבר את עצם הבריח, כמה צלעות, כולו שפשופים, כולו כחול וזה, וככה פגשתי אותו.
תורה.
אז מהרגעים שהוא כן בא לתמוך, אז אחד מהם זה. אז אתה יודע, הורים שלי מבוגרים יותר, אז לאורך השנים, פחות נוח לבוא לאצטדיון, או בטלוויזיה, היה להם הרבה יותר נעים, אבא שלי היה מאוד ביתי.
זה היה חסר לך אבל? במיוחד שאתה נמצא בעולם שכן, ההורים לי מאוד דומיננטיים.
כן, אבל תמיד הרגשתי שאני יכול להיות, קודם כל, כן יש לי תמיכה, תמיד ראו את המשחקים, תמיד שאלו אותי איך אני מרגיש, ותמיד סיפרו לי מה הם חושבים. ואני יכול להגיד שאפילו מגיל 18, אבא שלי הפגיש אותי לדן חי, שהיה הסוכן הראשון שלי, ומאותה פגישה אני מנהל את הכל לבד. זאת אומרת, לא קיבלתי החלטות, לפי מה שאבא שלי אומר, או אבא שלי לא היה מעורב, והייתי חותם, והייתי הולך לפגישות, וכבר ניהלתי מאז את כל המסעים המתנים לבד.
בשנים האחרונות, לפני שהוא נפטר, הוא היה איתך, מדבר איתך על הכדורגל? זה היה שם גם אצלו ואצלך?
תראה, אבא שלי לקראת סוף חייו, הייתי יותר שואל אותו שאלות מאשר הוא היה שואל אותי, נקרא לזה ככה. לצערי הוא היה בדיחה לאורך השנים קצת וזה, אבל הוא תמיד היה חמוד ותמיד התעניין ותמיד היה כיף לדבר איתו, והוא היה איש מאוד 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 חכם ומרגיע.
אז מי שכן אנחנו רואים ככה, אתה יודע, מעוד העשור הקודם ועד היום ביציאה כל הזמן מאחורי שרן זאת שלי.
כן.
שזה כאילו מערכת יחסים, זה
אגב,
מגניב.
אגב, אמא שלי אומרת לי שרוצה לבוא יותר, עכשיו העונה הזאת, ואז היא באה, ואז היא אומרת לי, אולי אני אשאר בבית. כן, שלי...
מלווה אותך ממש המון, זה כאילו, זה מי שאתה, אתה מבין? זה כן. בטייפ שלך. אתה אוהב מערכות יחסים ארוכות.
כן. כן, כן.
תפו.
לגמרי, לגמרי.
שלי זה, והנה, גם מכבי זה מערכת יחסים מאוד ארוכה שלך.
נכון.
והיא שם.
נכון, נכון. שלי ואני ביחד מגיל 20 שלי, מגיל 18 שלה, ויש לנו שני ילדים מקסימים, ואריאל עלתה לכיתה א', גם צריך לציין.
בהצלחה, בגאווה.
שלי גם אחת הסיבות לזה שאני הצלחתי, אפרופו משברים, אני חושב שדיברתי על זה גם, אני לא זוכר אם אתה שומע, זה איזה שאתה אמרים גבה, אז אולי לא שמעת.
אני בטוח שעזרה לך, מה נתן לדעתך.
אבל פעם, שאהבו אותי פחות בתור שחקן, ואתה היית שם, אז בתור כתב.
אהבתי אותך באותה מידה, אגב.
אז אהבת אותי באותה מידה, ראית אותי כפוטנציאל אולי, אבל גם החזבתי אותך.
אני חושב שב-2012 שדיברת קודם, היה שינוי גם בה.
לפני זה. אז מה שקרה זה שהייתי מסיים משחקים, ואומר לשלי, שלי שואלת אותי איך היה המשחק, ואמרתי לה, הייתי מצוין. והייתה אומרת לי, תשמע, 1, 2, 3, 4, אמרו שאתה לא מצוין. אם זה בשידור, אם זה כותבים אחרי זה, ואם זה חברים מהשכונה שלנו. בהתחלה אמרתי לה, לא, זה אנשים שלא מבינים, או אנשים שרוצים כאילו בעניין שלך, אתה יודע, לחבר'ה מהשכונה, וכל מיני כאלה בזה. אבל לאט לאט המשיכה והמשיכה, ואמרה לי, תראה, שירן, אתה מופיע, אתה פרפורמר. אם החבר'ה לא אוהבים אותך, ואם המאמנים שלך, הישראלים מושפעים מהדעה של הקהל, של התקשורת, של הזה, זאת אומרת שאתה צריך לשנות משהו, כי אתה רוצה לשחק יותר. בוא נחשוב מה אתה יכול לשנות שיהיה יותר בולט לעין להם ועדיין תשמור על מי שאתה באמת. ומה שעצרנו וחשבנו על פעולות שהן בולטות לקהל ולמאמנים ולשדרנים, והתחלתי לעשות אותם יותר. ויש פעולות שלא הייתי מוכן לעשות, כמו לדוגמה שיכלתי לאסוף כדור בלי לעשות גליץ' והוא, פעם דיברתי על זה, זוכר, היה עם ג'ון הוגו והיה כל מיני
כאלה. שמה יכולת לאסוף? כדור בלי...
יש כל מיני מצבים ששחקן עושה גליץ' ומעיף כדור לאאוט, וכל הקהל מעודד אותו, רואה איזה פעולה אגרסיבית, אבל זה לא פעולה נכונה. אתה יכול לאסוף כדור באיזי, לתת אחורה לשוער, או לתת לשחקן, או להקפיץ את הכדור מעל רגל של מישהו ולתת, זה בעיניי הרבה יותר אלגנטי וטוב. אז אלה פעולות שלא הייתי מוכן לעשות. אבל היו פעולות שהתחלתי לעשות יותר, באמת הפכתי להיות שחקן יותר אגרסיבי, יותר השתניתי. אבל השתניתי בהתחלה, זה היה מאוד מזויף. ועכשיו זה ממש, אני מסכים לזה, וזה מי שאני. אז בעצם היא זאת שגרמה לי לעשות את הספתח, שלך לחשוב בעצם איך אני יכול להיות יותר טוב. לפני זה חשבתי שאני ממש טוב והכי טוב.
הזכרת מאמנים ישראלים, אמרת פעם אחת באחת השיחות שהיו לנו, שאתה מסוג השחקנים שמאמנים ישראלים בעיקר, שליוו אותך בשנים הראשונות, בקיץ שהם פגשו אותך, לא האמינו. זאת אומרת, לא נתנו, לא, לא נתנו לך מושכות, גם לא נתנו לך יותר מדי הזדמנויות, ודווקא לקראת הסוף שלהם במכבי, כשהם היו צריכים ולא הייתה להם ברירה, פציעות וכאלה.
כן. בוא נגיד שהתחבבתי על מאמנים ישראלים בשלבים מאוחרים יותר, לקראת הזמן שפיתרו אותם, חלקם לא, חלקם לזמן ארוך יותר, אבל לקח לי זמן להתחבב. משהו אפרופו בזה שאני לא שחקן כדורגל טיפוסי, לא דמות טיפוסית, באמת נתפסתי כעדין ומישהו שלא באמת תורם למשחק. שנים אמרו לי שאני שחקן שהוא מונוטוני, שלא משנה קצבים. היום אתה יודע שדווקא זה אחת התכונות הכי חזקות שלי, גם בתוך הקבוצה שלנו וגם בגיל כמעט 36. אז זה מאוד מעניין, כי לפני זה לא היה בעצם את הנתונים הטכנולוגיים האלה, לא היה בעצם את החברה שתוכח את זה, וזה היה אינטואיציה. היום אי אפשר להתווכח. היום אתה לא יכול להגיד לי שאני זקן, אתה רואה בדיוק כמה אני רץ. אתה מבין? אתה רואה בדיוק לעומת הקבוצה.
ברור, את כל המדדים שלך. כן. נחזור לשלי. לקחת לך ל-2015, זכית כבר בטראבל עם מכבי. אמנם במשחק האחרון כבר לא שיחקת כי כאב קצת הגב.
כן, בגביע.
כן, אבל זכית בטראבל עם מכבי, קפטן, מניף, את כל התארים, ובקיץ, או אולי קצת לפני הקיץ, אתה בוחר לעזוב לויטסה. לפרק הבא שלך בקריירה, חול, אפשר להבין, זה גם זמן טוב. לצאת.
כן, בגיל 28. תראה, ויטסה רצו אותי שנה לפני שעברתי, ואז הם הביאו שחקן ששילמו עליו כסף, איזה חלוץ, ובעצם לא התפנה תקציב, אז הם עקבו אחרי אחרי זה במשך שנה, עם משחקי נבחרת בלייב, ומשחקים במכבי צפו בהם, דרגו אותי, נתנו לי ציון כל הזמן. ולקראת סוף העונה, כבר במרץ, התחילו לדבר איתי על לחתום ועל סכומים ועניינים, ובאפריל רצו שאני אבוא להתרשם ושאני אחתום. ושדיברתי על זה עם ג'ורדי, היה לי סעיף שחרור. כשדיברתי על זה עם ג'ורדי, ג'ורדי אמר לי, אני לא חותם לך, אתה לא עוזב, אין מה לדבר. אז אמרתי לו, ג'ורדי, זה החלום שלי וזה גם, אתה יודע, אין לך כל כך סעיף, יש לי סעיף. אז הוא רב איתי על זה וזה, לא משנה מה נאמר. ואמרתי לו שזה משהו שאני יכול להיות רוצה, ושהגיע הרגע שיש לנו יום חופש, איפשהו באפריל, ואמרתי לו שאני טס לשם להתרשם, אז הוא אמר לי, אתה לא חותם. ואז אני אמרתי לו, אני לא חותם לפני שאני מדבר איתך. והגעתי לשם והתרשמתי, וזה היה קומפלקס מטורף, והעיר, בדיעבד אני יכול להגיד לך שאני לא מת על העיר, אבל היה נראה מקום נחמד. ועשו לי בדיקות, ואפילו לקחו את שלי לראות דירות, והם ידעו מה לעשות בדיוק. ונתנו לנו הרבה כבוד שהגענו לשם. ורגע לפני שמביאים לי חוזה, אני אומר למנכ״ל, תשמע, אני צריך לדבר עם ג'ורדי. אני לא יכול לחתום בלי שאני אדבר עם ג'ורדי, אני הבטחתי לו, נתתי את המילה שלי. ירדתי למטה, זה היה בחניון, והוא צופה מהמשרד השקוף שלו, בי מדבר בחניון, והשיחה מתארכת מ-5 דקות ל-10, ל-20, ל-30 דקות, 40 דקות שיחה, ואנחנו גם ישראלים, יש לנו משהו בשפת גוף שלנו מהידיים, שהוא הרגיש שאנחנו רבים, שיש שם בעיה, וכאילו, הוא אמר לשתי שאנחנו לא הולכים לחתום על העסקה, ואז שלי אומרת לי, תשמע, שמה נותנים לו 5 שנים חוזה, הוא נתן לי 4, שתבין, בגיל 28, הם החתימו אותי ל-4 שנים. חזרתי מהשיחה, כמובן שבסוף אמרתי לג'ורדי שאני חותם, שאין מה לעשות, ועליתי למעלה, וחזרתי, מסתכל על החוזה, ויש לי 4 שנים פלוס 1, שלי יוסיף לי עוד שנה לחוזה. עזוב שחזרתי אחרי שנה וחצי אחרי זה, אבל הוא נלחץ מאוד.
השנה וחצי האלה, אגב, אתה בחודשים הראשונים שם היית פצוע, ומי שימן אותך?
פטר בוס. אני סיימתי את העונה במכבי תל אביב של הטראבל, שעוד נפצעתי לקראת סוף העונה, בגב. שחקתי ביחד עם הנבחרת איזה 54 משחקים, סדר גודל כזה, כולם מלאים, והייתי מאוד עמוס. וגם הייתה לי את הפציעה בסוף העונה, אז שהתחלתי את האימונים איתם, הייתי ככה, ואז הלכתי ודאחתי, ובמחנה אימונים כבר נשברתי, היו לי כאבים בשרי הבטן. והייתה לי פציעה בפוביס שלקחה זמן. אז פטר בוס בזמנו בא אליי ואמר לי, אל תדאג, החתמנו אותך לחוזה ארוך טווח, אתה פה כי אנחנו מאמינים בך, עקבנו אחריך במשך הרבה זמן, ואנחנו רוצים שתחזור שאתה 100% ותעשה את השיקום שלך לאט ובכיף ותרגיש טוב ותהנה גם, תסתובב קצת, תרגיש טוב פה, כי אני זוכר, הוא אמר לי שהוא זוכר על עצמו שלא טיפלו בו יפה שהוא היה ביפן, ושהלחיץ אותו ושנתנו לו את התחושה הכי מגילה, והוא רצה לייצר תחושה אחרת והוא באמת הצליח. ואז המועדון המשיך והגיע אליי אותו מנכ״ל מדובר, והוא אמר לי שמכבי תל אביב משחקת נגד צ'לסי, וויטס קבוצת בת של צ'לסי.
כן, אתה יושב בבית, פצוע, מכבי בצ'מפיונס ליג, כמה חודשים לפני זה קיבלת החלטה שאתה עוזב את מכבי, אתה יכול לשחק איתה היום בצ'מפיונס ליג.
זה הדבר היחידי שחסר לי. אני מאוד שמחתי בשביל מכבי תל אביב, ומאוד שמחתי בשביל החברים שלי, ודיברתי איתם על זה הרבה. עד היום הם צוחקים עליי שזה לא היה שווה, ושזה... אבל אני לא מסכים, כי היו הרבה סיבות טובות למעבר הזה, ולשחק בליגה באירופה, ולחיות באירופה, ולחוות את זה, ולשחק נגד קבוצות כמו אייקס ופי-אס-וי, זה סבבה. והליגה הייתה מדהימה, והחיים היו חוויה מטורפת. אז נחזור אחורה, אז ניגש אליי המנכ״ל, ואמר לי, אנחנו רוצים לתת לך תחושה טובה, גם, כאילו, הכל בסדר, אתה פצוע, אבל אנחנו קבוצת בת של צ'לסי, ורוצים להטיס אותך על חשבוננו, ומלון והכל, ושתבוא לראות את המשחק. ואני התרגשתי מאוד, ובאמת נסעתי.
זה המשחק הראשון של מכבי, מחזור ראשון בשלב בתים. אז מחזור ראשון? נגד צ'לסי בסטמפורד ברידג', כן.
ואז נסענו ללונדון, הגענו, היו פקקים, בא לסוף אותנו שומר ראש של המנכ״לית. באיזה אוטו מפואר כזה וזה, ואז היו פקקים, באמת משהו לא נורמלי, איחרנו למשחק.
פה ידעת שאתה רוצה לחזור לארץ, כן?
הגעתי רגע לפני המחצית, עכשיו, תכננו, הבאתי איתי, אתה יודע, בגדים וזה, ותכננו שנעצור, נתקלח, נחליף בגדים וזה, ולא היה לנו אפילו זמן להחליף בגדים. נכנסתי לתא צפייה של המנכ״לית של צ'לסי, מרינה, ואני רואה מולי את מרינה יושבת ביחד עם צ'בצ'נקו, וזה סוכן על שקוראים לו קיה, ועוד כמה מכובדים אחרים, אוכלים סושי וצלעות כבש, וצלעות טלה, ואני מורעב מהטיסה, אתה יודע, והיה פקק, ואני מורעב, ואני מזיע, ואני מרגיש מסריח, ולא נעים לי כאילו שאני ככה שמה. ומתיישב ואומר לכולם שלום, ואני עם טישרט ומעיל. כאילו לא היה לי אפילו, לא תואם שום דבר. אז לא רציתי להוריד את המעיל גם, להיות עם הטישרט, כולם עם חולצות מכופתרות וזה, לא היה לי זמן... אז אני אומר לעצמי, רק תאכל ביסים קטנים, לאט לאט למרות שאתה רעב וזה, ולאט לאט, כי אני דברן, שומעים פה, התחלתי לדבר איתם ולהגיד את דעתי על כל מיני שחקנים שמדברים עליהם, מויטסה, שחקנים של צ'לסי שמשחקים איתי בויטסה, אז אני מתחיל להסביר להם על כל אחד, איך אני רואה את הדברים וזה, ואז הסוכן מדבר איתי הרבה ושואלתי שאלות, כי יש לו שם שחקן, ברזילאי. אגב, עונה קודמת זכה בכל התארים בברזיל. אז דיברנו והתחברנו וזה, ושהתחילה המחצית, אז אמרתי להם, חבר'ה, אני מצטער, אני יוצר את השיחה והולך לראות, כי באתי לראות את החברים שלי בעצם, את הקבוצה. ויצאתי, ואז אחרי כמה זמן, אחרי 5 דקות, התיישבו לידי, תבין, זה תא צפייה שלהם, יש להם נגיד 25 מקומות או משהו כזה, ישבתי במקום מסוים, יש להם עוד מקומות לשבת, ישבו לידי צ'בצ'נקו, אותו סוכן,
זה לא סתם.
והמנכ״ל שלנו, וידברו איתי הרבה על המשחק, אני זוכר שמיכה לא פתח והוא נכנס. אמרתי להם, שימו לב לשחקן הזה, אז אומרים לי למה? אז אמרתי, הוא בכל משחק שם מישהו מול שוער. ואיך שאמרתי את זה, הוא שם מישהו מול שוער, וזה, סיפרתי את זה למיכה אחרי זה, הוא חשב שהוא יעבור לארסן, אז זה לא קרה. אבל הייתה חוויה אמיתית.
אתה בכלל, יש לך נקודות ממשק עם מכבי, גם שאתה שחק בויטסה, אוקטובר 16, מכבי מגיעה למשחק חוץ נגד אלקמר.
באתי לראות המשחק.
באת לא סתם לראות המשחק.
רגע, ולפני זה עוד נקודה עם מכבי, הגעתי לצדיון שאני לא מכיר, עוד לא שיחקתי שם, ואני רואה עליי את סטדיון, את המאמן הגרוזיני שיהיה של...
שוטה.
את שוטה. והוא לא... שוטה היה באותו זמן המאמן גם?
לא, לא. שוטה שנה אחרי זה, לדעתי אתה ראית אותו
לפני כן. אתה קולט,
אתה קולט
איזה קטע.
ואז אתה מגיע למשחק בית של אלקמר. של מכבי תל אביב נגד... משחק בית של אלקמר נגד מכבי תל אביב, הליגה האירופית. ומכבי עושה משהו לא אופייני, כאילו... 10 דקות לפני שריקת פתיחה, הקפטן נכנס לחדר הלבשה. הקפטן
לשעבר. כן, נכנסתי להגיד שלום לחברים ולאחל להם בהצלחה. וכן, לפני המשחק זה משהו קצת יוצא דופן, שלא קורה. אני גם לא יודע איך הסכימו... וויפה, אני לא יודע מי מטפל בזה, איך הסכימו. אבל זה קרה, וכמובן שבאתי להם גם אחרי זה, ואכלתי איתם ארוחת ערב במלון, בדיוק כמו שעשיתי בלונדון.
נזכר שניצחו 2-1 בסוף.
כן, הענק של גולסה עד היום הוא לא יודע איך זה נכנס. בשמאל, החיבור. מ-100 מטר בערך.
לאורך כל התקופה הזאת היית בקשר עם ג'ורדי?
כן. קודם כל, אני וג'ורדי יש לנו מערכת יחסים מעולה. אני לא יכול להגיד לך שעכשיו אנחנו כל הזמן מדברים, אבל אנחנו מאוד אוהבים אחד השני ואוהבים לדבר, ושנינו דברנים. וכשאני עברתי לויטס, הוא לא רצה עוד מראש שאני אעבור, וכשעברתי הוא כל הזמן ניסה לשכנע אותי לחזור. וכל פעם אמרתי לו שאני פשוט לא רוצה לחזור, שאין לו גם מה לתת לי הצעה, כי אני לא הולך לחזור. והוא התקשר אליי הרבה פעמים לספר לי הדברים שקרו ושחקנים שהוא כועס, ואני יכול להגיד שגם הוא וגם ערן נעזרו בי הרבה פעמים והפעילו אותי כאילו שאני אעזור להם עם הקבוצה ולדבר עם שחקנים מסוימים.
וואלה. עוד שהייתי בעולם. מה, במהלך כאילו כשאתה נמצא בויטסה?
כן.
ביקשו ממך לדבר עם שחקנים כאילו שנמצאים במכבי.
לדוגמה, יצאתי על ג'ורדי על 200, על כל המהלך עם חואן פבלו. שהגיע רייקו, והוא הסביר לי, מה הוא עשה, ואיך הוא מרגיש לגבי זה, ואני אמרתי לו, מה אני חושב לגבי זה, ואתה יודע, וגם שיחות קשות עם ג'ורדי, היופי, זה שאתה יכול באמת להגיד את דעתך, והוא לא חייב ללכת איתך, אבל אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, וזה יעבור. אז פיתחנו איזושהי מערכת יחסים כזאת. אני יכול להגיד לך, אני לא אגיד לך מה הוא אמר לי, אבל אחרי שהפסדנו, איזה משחק שהובלנו 3-0, הפסדנו 4-3. נכון, היה כזה משחק נגד קייב, לא?
כן. נגד זנית.
הוא התקשר אליי, נגד זנית. יום אחרי זה הוא התקשר אליי להתעצבן, ואני הרגעתי אותו.
הוא התעצבן עליך או להתעצבן על התוצאה ועל המשחק?
על התוצאה ועל המשחק.
ואתה שאתה לא במכבי?
לא, אבל תמיד הוא רצה שאני אחזור. הוא גם שלח את שלומי אברמו, וגם שלומי שלח את עצמו כל פעם לנסות להחזיר אותי. הוא אפילו בא לבקר אותי שלומי וניסה את מזלו. בסוף באמת חזרתי.
תראה,
למה חזרתי?
הנקודה הזאת שהחלטת שאתה חוזר.
היו כל מיני סיבות במקביל. תמיד היה את הבריאות של אבא שלי, אבל גם שיצאתי מחול, שיצאתי מארץ לחול, אבא שלי גם לא היה בקו הבריאות לגמרי, אבל בוא נגיד שזאת אחת הסיבות. ועוד סיבה זה שהייתי בקשר טוב עם אנשים, גם עם גל, גם עם טל בן חיים, גם עם ערן, ועם עוד אנשים אחרים, גם מהצוות, מהנהלה וזה, וכל אחד אמר לי מה לא טוב במכבי, וכל אחד אמר לי מה קורה שהוא מדרדר, נקרא לזה. היה לי מאוד חשוב לחזור עכשיו, כי הרגשתי שאני עוד יכול לעזור ולמנוע את הדעיכה הזאת. היה איזה שהוא רגע משבר. תשמע, לקחנו 3 אליפויות ברצף. ואחרי זה היה לנו איזשהו, אתה יודע, נאבקנו על הכל, ובסוף חוץ מליגת האלופות בעצם לא השגנו שום תואר. הגענו למחזור האחרון. בליגה, לגמר גביע ולא השגנו, היו הרבה עצבים באותה עונה. בנו אחרי זה כבר היו כמה נקודות משבר, אתה יודע, שלפעמים זה קורה, זה נורמלי וזה טבעי בכל מועדון, בכל מערכות יחסים שהם לאורך זמן ויש הצלחה, ופתאום יש איזשהו כישלון נקרא לזה, למרות שאתה יודע, תחשוב על זה, זה לא כישלון.
לא.
עם קבוצה עונה אחת,
לא לקחה
אליפות, אחרי שלקחה כל כך הרבה תארים. וגם רצה עד הסוף. אבל היופי בנו זה שאנחנו כל הזמן רוצים להיות אלופים, וכל הזמן רוצים לנצח. ושאנחנו עושים טקו, גם אם זה משהו שהוא טוב לו, אנחנו מתבאסים, ואני רוצה להגיד לך שבמשחק האחרון, ניצחנו 3-1 נגד קריית שמונה, שקיבלנו את הגול, יצאנו כאילו הפסדנו, רובנו.
בגלל השעה.
כי התבאסנו מהגול הזה שקיבלנו. בטח ההגנה, בטח השוער, המאמן, שחקנים אחרים, כולנו. וזה היופי, לרצות כל הזמן להיות הטופ. אז זאת הייתה אחת הסיבות שחזרתי, שהייתה סיבה רצינית, כי רציתי בעצם לעזור למועדון עוד ללכת קדימה, ולא לצעוד אחור.
ואז חזרת, אתה כבר מלווה את מכבי, לא זכיתם באליפות באותה עונה. מגיע מאמן חדש בקיץ של 2018, בזמן ששלי בהיריון. אתה יודע שאמור להגיע מאמן חדש, ואתה הקפטן, ואתה בוחר קודם כל במשפחה.
כן. כן, איביץ' הגיע, ולא הכרתי אותו, ולא ידעתי עוד כמה הוא קשוח, אתה יודע.
הוא איש משפחה, לפני, אגב.
הוא איש משפחה,
הוא איש משפחה, כן. ממש.
משפחה זה הדבר שהכי חשוב לו בעולם, ואולי פה זה בא לטובתי. ברגע שהוא מונה, ביקשתי, אם אני לא יודע מי יואב זיו, שידאג לי לפגישה איתו, כי רציתי לדבר איתו על העניין הזה, שאשתי צריכה ללדת, איפשהו בין תחילת עונה למחנה אימונים, ושחשוב לי מאוד להיות איתה. הלידה לפני זה הייתה לידה אמנם קצרה, אבל היא הייתה לא קלה במבונים מסוימים, ולא היה לי כיף לראות אותה כאילו סובלת מכאבים כאלה ואחרים, אז רציתי להיות שם בשבילה, ובגלל שהיא הייתה כוח מהירה, ידעתי שאם אני אטוס לחול, אני לא אספיק לחזור לפני שהיא תלד. חוץ מזה שאתה רוצה להיות שם בכל התהליך, אני חושב שזה מאוד חשוב להיות איש משפחה, דבר ראשון. אז קבעתי איתו פגישה, ועל הפגישה התלבשו עוד אנשים אחרים, ניצלו את זה שהוא קבע איזושהי פגישה, והתלבשו לי על הפגישה, ואז אמרתי, אני אבקש ממנו, לא אבקש ממנו, לא לצאת למחנה אימונים, היא לא תלד. בסוף מול כולם ביקשתי ממנו, ואולי זה טוב שהיו הרבה אנשים.
אז הוא לא יכול להגיב צורה אחרת.
הוא אמר לי, אין בעיה, המשפחה זה הכי חשוב, וזה בטח, ואז הגיע יום לפני המחנה אימונים, והיא עוד לא ילדה, למרות שהייתה צריכה. הוא אומר לי, מה קורה מחר, אתה לא יוצא? אז אמרתי לו, לא, דיברנו על זה. הוא אומר לי, כן, אבל מתי תבוא? אז אני אומר לו, איך שהיא תלד, אני אקח טיסה ואני אבוא. הוא אומר לי, ומה אם היא לא תלד? אז אני אומר לו, אני לא יודע מה להגיד לך. ארגנו לי אימונים עם הקבוצה השנייה שלנו, ושם עשיתי בבוקר והוספתי עוד אימונים אחרי צהריים, ואשתי כל כך נלחצה, שיש עליה הרבה אחריות, ויואב שלח לה זירוזי לידה כאלה ואחרים, היא כל כך נלחצה, שהיא לא ילדה עד הרגע שהם חזרו, ואז היה יום חופש, וביום חופש, אחרי שהם חזרו, אז היא ילדה. וזה ממש מראה שהכל עניין של הלחץ שלה עם עצמה. אבל לפחות הייתי שם.
הלחץ של הטבעי, יודעת בדיוק. אתה בעצמך אמרת כמה היא חימנה אותך בתחילת הקריירה.
היא מבחינתה חשבה כמה היא פוגעת בי מבחינתה, בזה שזה לא קורה כבר. היא הלחיצה את עצמה ללדת, והלחץ הוא לא טוב לשום דבר שאנחנו עושים, בני אדם. ותמיד הכל הולך טוב יותר מתי שאנחנו לא לחוצים.
ואתה ידעת שזה יפגע בך.
וידעתי שזה יפגע בי, ובאמת לא שיחקתי בכל התחילת העונה הזאת, עד לא פתחתי עד משחק הפלייאוף, שבו כבר היה לנו את התוצאה, ואז הם קיבלו פנדל, והמחזור הראשון כבר כן שיחקתי, אם זה היה נגד חיפה, אם אני לא טועה. אבל לקח לי זמן להיכנס לרוטינה
של... אבל אתה מכיר את זה, אתה מכיר את זה כבר, שבתך לא נביא לך, בדיוק.
לקחתי את זה בחשבון.
ואיך זה היום, אם הביא שהוא חוזר?
מאיזה בחינה?
מבחינת היחס שלך כשחקן כבר עם המון 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 על גם על הכתפיים וגם, אתה יודע, בראש, ניסיון, שבא מאמן שאתם כבר מכירים אותו מספיק, כדי לדעת מה האיכויות שלו וגם איזה דמות הוא מביא איתו.
חושב שלדעת מול מה אתה עומד ומה הציפיות זה הרבה יותר קל. כי איך שהוא הגיע, אנחנו מראש כבר ידענו מה הסטנדרטים שהולכים להיות, וכבר ביררנו איתו מראש על כל מיני חוקים כאלה ואחרים, שזה עדיין מבחינתו תקף וזה מה שהוא רוצה, והיה יותר קל להסתנכן. והתחלנו לעבוד מהרגע הראשון במקצוענות ובקשיחות, והיה כיף, כיף לחזור לסוג כזה של עבודה.
אוקיי. תגיד, שפעת על הנבחרת, אתה בעצם הופעת בחורה שלך במדי נבחרת ישראל, נבחרת הצעירה 2007, אליפות אירופה, גיא לוי קורא לך להגיע לנבחרת...
יש סיפור טוב גם עם גיא, אתה רוצה לשמוע?
גיא לוי? כל הסיפורים הטובים שלך אני רוצה לשמוע, שרן.
גיא, היה לו נומרולוג, שהאמין במספרים, בשמות שלך, איך שאתה כותב, מתרגם את זה את האותיות, למספרים וכדומה, ו... היה לו תקופה רוחנית כזאת, את האמת לא בקשר איתו עכשיו, אז אני לא יודע אם זה עדיין תופס בחייו. אבל אתה יודע, אנחנו השחקנים, היה כל מיני שמועות. עכשיו אני מגיע פעם ראשונה ואומר לי, בארוחת צהריים, בבית הנבחרות, ברמת גן, אז הוא אומר לי, היי שירן, איך אתה מרגיש? ואני אומר לו, גיא, זה לא שירן, זה שרן. הוא אומר, מה? איך אתה כותב את זה? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, איך אתה כותב את השם שלך? עם יהוד? אני אומר לו, לא, בלי יהוד, שין ראש נון. הוא אומר לי, חכה פה ואל תזוז. עכשיו אני מת מפחד, שמעתי שמועות, מקשיב כאילו, עומד ומחכה עם צלחת, לא אפילו מתיישב לאכול, אתה יודע, עכשיו בדיעבד אני אומר, שב תאכל, הוא חוזר אחרי 10 דקות, שיגיד לך מה שיגיד. הוא חזר עליו ואמר לי, הכל בסדר. וזהו, ככה זה נגמר. אתה יכול להישאר בנפלט.
אתה לא יודע מה הוא בדק?
לא יודע מה הוא בדק, חזר עליו ואמר לי שהכל בסדר, ו... אני חושב שלי הוא נתן הרבה, הרבה ביטחון, הראה לי תמיד שהוא מאמין בי, והוא עשה לי טוב.
שיחקת אז, אליפות אירופה, פתחתם נגד הולנד, סיימתם נגד פורטוגל, זה המשחק האחרון שלך במדי נבחרת, עד 2013, 6 שנים. כבר זה נבחרת בוגרת, אלי גוטמן, מזמין אותך לסגל, משחק נגד פורטוגל, לא סתם.
כן.
רונלדו.
תראה, אני הייתי מגן ימני במכבי תל אביב, ופתאום הוא הזמין אותי לזימון בכורה.
נכון, מגן ימני, עשית את כל התפקידים, אבל תכף נדבר. כן.
אז הוא הזמין אותי לאימון בכורה, ומאוד התרגשתי בנבחרת ישראל, ואמרתי, טוב, הלוואי שאני אקבל כמה דקות. ואחרי 2 אימונים, אני מבין שאני הולך להיות בהרכב, כי גוטמן היה מראה ישר, ולא רק שאני הולך להיות בהרכב, אני הולך להיות בהרכב קשר, אחורי, שאני צריך לחזור, אתה יודע, להתאמות של איפה לעמוד, איזה זוויות לקבל את הכדור, מה, מה, מה אני עושה, מה התפקיד שלי, כי אני בכלל משחק עכשיו תפקיד אחר, תקופה מאוד ארוכה. וגם יש את ההתרגשות של משחק ראשון בנבחרת, וגם 30,000 צופים ברמת גן, ובמקרה התפקיד שלי היה לשמור אישית את רונלדו וללכת איתו גם לשירותים, נקרא לזה. פעם ככה היו אומרים.
אתה ידעת את זה? כאילו, אמרו לך את זה כבר?
הוא אמר לי את זה מהרגע הראשון, כן.
הבנתי.
אז היו לי המון התאמות לעשות, אפרופו לשלוט בהתרגשות שלי ולהתכונן להגדרות התפקיד שלי החדש-ישן. אז צפיתי בכל האימונים שלנו והסתכלתי על כל הבחירות שעשיתי עם הכדור ובלי הכדור, ולמדתי עם האימונים עצמם שאני משחק, הכל מצולם, מה אני צריך לשפר. היה לי 5 ימים בעצם למשחק, להשתפר.
5 ימים ישבת ולמדת את רונלדו.
ואחרי זה, on top of it, אז כאילו הלכתי גם וראיתי ביוטיוב, קל מאוד לראות על רונלדו, 10 שעות נראה לי של, לא, לא באמת 10 שעות, אבל הרבה, הרבה זמן צפייה של כל הדריבלים שלו, כל הגולים שלו, כל הבישולים שלו, כל המהלכים, בשביל לדעת מה דפוסי ההתנהגויות שלו על המגרש.
זה אחד המשחקים שבנבחרת יזכרו לך, גם הוא כנראה יזכור את ה...
כן, אנחנו בקשר טוב מאז, קריסטיאן ואני. סתם, יכול להיות שאחרי משחק הזה דווקא בקשר לא טוב. אבל יצא לי, היו לי כמה שיחות איתו.
תוך כדי משחק.
תוך כדי משחק, במשחק בית, במשחק חוץ. במשחק חוץ הוא אמר לי, למה אתם נבחרת ישראל? משחקים כל כך מגעיל. עושים בונקר. משחקים צפוף. בועטים את הכדור למעלה. לא באתם לשחק כדורגל. היה איזה מישהו פצוע והוא ניצל את זה להגיד לי. אז הסתכלתי עליו ואמרתי לו, מה אתה רוצה? אתה יותר מהר מאיתנו, אתה יותר חזק מאיתנו. אם ניתן לך את כל השטחים, אתה תהרוג אותנו. תסתכל עליי, למה אתה כזה? כי אני... הוא ענק עליי. אומר לי, אתה צודק. וזהו, ככה נגמרה השיחה.
טוב, ספר לי לסיום משהו שאנחנו לא יודעים עליך ולא סיפרת אותו עוד היום.
טוב, אני בשנים האחרונות מתעסק הרבה בהייטק, חברות שקשורות ל...
כדורגלן טיפוסי סך הכל, כן.
כן. חברות ספורטק, חברות שקשורות למוצרים שקשורים לספורטאים בעצם, ואני עוזר להם להכווין את המוצרים שלהם, שיתאימו לספורטאים, למאמנים, לג'נרל מנג'רס. חלק מהם זה לשיפור יכולות, חלק מהם זה מניעת פציעות, חלק מהם זה לשנות תוכניות אימון. אני מאוד נהנה לקבל ניסיון תעסוקתי בתחומים שחופפים את התחומים שלי. כל מיני מחלקות של פיתוח מוצר, של שיווק ומחירה, ואני עובד עם אנשים מאוד חכמים, ומקבל מהם המון המון מהניסיון שלהם. אז אני נהנה מהבחינה הזאת מכל רגע.
אז חלק מהמחשבה של מה הלאום של אחרי?
כן, אני, תראה, אני, זה גם משהו ששלי אמרה לי, אל תפסיק... שום הסתעפות דרכים שיכולה להיות לך. זאת אומרת, שברגע שאתה תפרוש, תרגיש שאתה המשכת לכל הכיוונים, ובסוף תבחר את מה שמתאים לך. כי להישאר מכבי תל אביב זה תמיד יתאים לי, ואני התחל, עשיתי תואר בפסיכולוגיה, התחלתי אותו בשביל להיות אולי פסיכולוג ספורט, וסיימתי את התואר. אז עכשיו המחשבה על תואר שני או לא, אבל יש לי המון עומס בחברות הסטארט-אפ, שזה גם תחום מגניב, שיכול להיות גם חופף, אגב, גם עם מכבי תל אביב, גם עם עולם הכדורגל. ולאט לאט אני עושה דברים שהם, הם בעצם עושים לי טוב, כי המקצוע שלנו מאוד 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 שוחק. בטח במועדון כדורגל שתמיד רוצה לנצח, תמיד רוצה להצליח, שהכל זה כישלון, אלא אם אתה לא מקום ראשון. ותחשוב על זה שעשיתי קריירה כבר של אני לא יודע כמה שנים בטוטל, סך הכל יש לי 5 אליפויות. אז רוב השנים אני לא לקחתי אליפויות. אז ככה אני חי, שאני לא מספיק, שאני צריך יותר.
זה באמת מה שאתה מרגיש?
כן, אתה כל הזמן שואף ליותר, ואני חושב שזה מה ש... מאחד אותנו. כל הזמן, בעצם אני לא בתחרות מול אחרים. אפרופו דיברת על שיא ההופעות, וזה דברים שחשובים לי, או לקחת תארים, או להגיע להישגים אישיים מול קבוצות מסוימות, כאלה ואחרות. בסופו של דבר, זה לא אני מול אחרים, איך שאני רואה את זה, זה אני מול עצמי. כל החיים אמרו לי שאני לא מספיק טוב, מגיל ילדים, נוער, בוגרים, שאני לא ארוויח את המשכורת שאני חושב שאני שווה, או שאני לא יצא שחקן כדורגל, או שאני בינוני ואני לא יהיה מספיק טוב, או שאני לא יהיה בנבחרת, או שאני לא ולא ולא ולא. כל הזמן ניסיתי להוכיח לאחרים, אתה יכול לקרוא לזה, אבל תכלס לעצמי, שאני יכול לסחוט את הלימון כמה שיותר ולהביא את עצמי הכי רחוק. ואני כבר גאה במה שעשיתי, ואם עכשיו אני צריך טפו-טפו לפרוש בגלל פציעה שגומרת לי את הקריירה, חס וחלילה, אני עדיין אהיה מאוד מאוד גאה ושלם בקריירה שלי, אבל אני עדיין מנסה בשארית כוחותיי, נקרא לזה, לשחות את הלימון אפילו עוד טיפה, ולהגיע עד הקצה שאני יכול. ובגלל שאני עושה את זה יום-יום באימונים, ויום-יום במשחקים, שבוע-שבוע במשחקים, אז אני יכול להסתכל לעצמי בעצם בעיניים, וככה אני עושה כל דבר בחיים שלי, וככה גם אני מלמד את הילדים שלי להתנהג.
אז אם אני אקח מכל השיחה הזו, אתה כדורגלן הטיפוסי, הלא טיפוסי שמנסה לקחת את החיים עד הקצה.
אתה קובע איך לסכם.
אז אני אראה בזה. שרן יני, היה לי עונג שפתחת איתנו את הפרק הראשון של הסיפור שלנו מתחיל.
גם לי, גם אני מקווה שלא שיאממתי בסיפורים שחוזרים על עצמם קצת. אני לא בטוח כבר מה סיפרתי ומה לא. הזיכרון שלי כבר לא משהו, אני מבוגר.
אנחנו תכף נתחיל את הפרק מאוד פעם. תודה רבה.
תודה לך.